שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. יום שישי, 11:05, ואנחנו במפגש השבועי עם פרשת כי תישא, כשבעצם אנחנו במפגש השבועי עם עגל הזהב, אפשר להגיד השנתי. פעם בשנה אנחנו פוגשים את הסיפור המזעזע הזה, על אבות אבותינו שרק עכשיו קיבלו את התורה, והחליפו אותה בדבר הפרימיטיבי, המביך הזה, עגל שעשוי מהתכשיטים מהזהב שלהם. מה המשמעות של הפרשה הזו? שאפשר לקלקל בחיים, אפשר לחטוא, אפשר להתבלבל בגדול, אבל אפשר גם להתפייס. איזה מזל שבאותה פרשה שמתארת את הקלקול, מתואר גם התיקון. אנחנו נלמד שלושה מאפיינים של איך מקלקלים, איך בחיים שלנו אנחנו סוטים מהדרך, עושים את הדבר הפחות נכון, אבל מיד מיד נצמיד להם גם את התשובה לשאלה איך מתקנים, איך מתפייסים, כי הפרשה מסתיימת בפיוס גדול ומרגש. נתחיל ממש בהתחלה. אנחנו מכירים את הסיפור מגן הילדים, בני ישראל עשו עגל. רגע, למה הם עשו אותו? המאפיין הראשון, והבעייתי משהו, כי הוא מאפיין אותנו גם עד היום, המאפיין הראשון שם בסיפור הוא הרצון להיות מעודכנים. התחושה שהם מפספסים משהו, שמשה רבנו איתי מדי, כבד, מאחר, מתעכב. הפסוקים עצמם אומרים את זה, בואו נקרא אותם רגע ביחד. תחילת האירוע, פרשת כי תישא, פרשת השבוע שלנו. וירא העם רואה כי בושש משה לרדת מן ההר. הוא מתעכב. ויקהל העם על אהרון, האח של משה, אהרון הכהן, ואומרו אליו, קום, עשה לנו אלוקים, אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. רגע, סטופ, שנייה. אנחנו מדברים על העובדה שהם זוכרים שמשה הרגע הוציא אותם ממצרים. זה האיש שעכשיו העלה אותנו ממצרים, אבל הוא לא מגיע, אין לנו זמן, הוא כבר 40 יום שם למעלה, אחרי מעמד הר סיני, הוא עלה אל ההר, הוא לא יורד בחזרה עם התורה, יאללה, אנחנו צריכים איזשהו אלוקים אחרים, קדימה, תן לנו סיפוק מיידי יותר, מהיר יותר, זמין וקליט יותר. והתוצאה הטרגית היא, הנה, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל הארון, הם פשוט מוציאים את כל הכסף והזהב שיש להם באוזניים, ויקח מידם ויצור אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה ויאמרו, אלה אלוקיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. לא הבנתי, הרגע הורדתם את העגילים שלכם, ועכשיו אתם אומרים, זה האלוקים שהוציאו אותי ממצרים, כשאתם יודעים שמשה רבנו עשה את זה, והוא רק מתעכב למעלה, בהר סיני. הרב יעקב גלינסקי היה רב מחנך, ניצול שואה, שראה במו עיניו תופעות קשות מאוד שעברו על העם היהודי, והוא ביקש להתעכב על הנקודה הזו. משה רבנו מאחר, הוא היה אומר. זה אומר, אין לנו זמן לחכות. התורה, היהדות לא מעודכנת, היא לא מגיעה, היא לא כאן ועכשיו. והרבה מאוד פעמים בחיים שלנו היום בוודאי, אין לנו זמן להמתין לתהליכים ארוכי טווח. בואו נודה, אם קובץ לא נפתח בשבע שניות, זה כבר נראה, איזה שבע? שבע מיות השנייה. נכון שהמחשב חושב, הרי זה הזמן הכי דרמטי שלנו מול המסך או מול הסלולרי. כשהוא חושב רגע, כשיש את העיגול הזה, הגרפיקה הזאת שלה, אז עוד פעם אתה מקיש, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. במקרה שלי, כשזה סוף סוף נפתח, נפתחים 50 קבצים, ואז לסגור את כולם. זה הכל עדות לזה שאין לנו כוח לחכות. מה עם מישהו שלא מגיב? הרי כל כך הרבה אנשים כותבים בוואטסאפ שלהם, אם לא עניתי תוך חצי שעה, זה אומר שאני בן אדם. נא לא לשלוח סימן שאלה אם לא עניתי תוך שעה. יאללה, יאללה, קדימה. נו, שני וי כחול, זה הרי יכול להחרפן. המתנה שלנו לשני וי כחול, לתשובה, לפידבק, שיעלה כבר. אני זוכר את ביקור שלי בכנסת, שנתקלתי בו במזנון, בחקים וגם עיתונאים עצבניים. הייתה איזו פרשייה באותו יום, ועוד לפני פגסוס, אבל לא משנה, הם לא הגיבו, הם עדיין לא ענו, הם לא כתבו את התגובה שלהם. שמתי לב שזה נכון גם לגבי. כלומר, אם קורה משהו דרמטי, כל אחד מאיתנו צריך לפרסם את ההודעה שלו לעיתונות, נכון? את הפוסט שלו, את הציוץ שלו. מה, עברו 7 דקות, עוד לא הגבת? שמעתי מישהו חכם שבדורנו, כמו שמדברים על חזרה בתשובה, צריך לדבר על חזרה בהעתה. לחזור רגע לאיזה יישוב הדעת, ליכולת לחכות שנייה, טיפה סבלנות. אבל שם לא הייתה להם סבלנות. ואומר הרב גלינסקי, שראה את הקומוניזם במו עיניו, שגם כאן לעם היהודי לא הייתה סבלנות, לא היה לחכות 2000 שנה, עד שנגיע לכאן, עד שנקיים את מה שאנחנו באמת צריכים לעשות. והוא ראה את החזון, את הגאולה, עוד לפני הציונות, בקומוניזם. כי זו הייתה הבטחה לגאולה כאן ועכשיו, לגאולת האדם. והנה דוגמה קטנה מן הארכיון. כך הסתכלו כאן, כן? יש הרבה עגלי זהב. אתה יכול להחליף את עגל הזהב בכל אידיאולוגיה שמבטיחה לך איזושהי גאולה מהירה לכל האנושות. כך הסתכלו כאן, 1953, כשנפטר יוזף סטלין, המנהיג, מנהיג במרכאות, הקומוניסטי, הנודע והנערץ, גם כאן בארץ הספידו אותו לא מעט, שהתבלבלו והלכו אחרי, לדוגמה, עגל הזהב הזה, זה קרה עכשיו במאה שלנו. 1953, אנחנו נקראים להתאבל, כן? כל, יחד עם האסון הגדול, שכל אדם מתקדם, מתאבל עליו, לקרוא כאן היום את המילים, זה פשוט מצחיק או בעצם עצוב. נזכיר רק שעל פי הערכות, סטלין אחראי למותם של 8-10 מיליון איש. זאת רק דוגמית, כן? יש לנו כמה דוגמאות מהעיתונות באותה תקופה, ומאיך שהיא התייחסה, העולם המתקדם והנאור כולו, שימו לב, אבל על מותו של יוזף סטלין. כותרת אמיתית, עיתונות עברית ברורה, לא לפני אלפי שנים, ובסך הכל נדמה לי שיש פה איזושהי דוגמה שכולנו יכולים להסתכל עליה גם היום, לא צריך להיות היסטוריונים, לאיזשהם עגלי זהב שיכולים לפתות גם אותנו. עכשיו, זה לא רק זה, זה לא רק שמשה רבנו איחר, ואין כוח לחכות, אז יאללה, תן לי גאולה עכשיו, משיח עכשיו, שלום עכשיו, הכל כאן ועכשיו, כי אין לי כוח לתהליכים ארוכי טווח, לדרך ארוכה, הוא עוד מעט יגיע, לא אכפת לי. זה אולי מאפיין מרכזי, לא רק של עגל הזהב, אלא שלנו עד היום. אבל יש פה עוד משהו. זה גם מה קודם למה. הייתי קוראת לזה מאפיין השני של הקלקול. מה מחליף את מה? מה סדרי העדיפויות שלך? אתה הרגע שמעת כאן בהר סיני את הציווי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. ומה אתה עושה לך? את הפסל הכי, את העבודה הזרה הכי פרימיטיבית שיש, עגל זהב, ואתה משתחווה לו. ופה הפרשנים באמת מתקשים להבין את ההתנהגות הזו של בני ישראל, שמחליפים את המונותאיזם, את עשרת הדיברות, את הדבר הכל כך גבוה ונעלה ומרומם, את הרמה הגבוהה הזאת, במה? יש פסוק בתהילים שמתאר את זה בצורה אפילו קצת מעליבה. אומר שם דוד המלך בתהילים, וימירו את כבודם, כמו המרה של שקל, אתה ממיר את הדולר בשקל, וימירו את כבודם, במה? בתבנית שור ומרות. אוכל עשב. בואו רק לדמיין את זה, כן? את עגל הזהב, יש לנו תמונות, יצירות אמנות כאלה, בכל הדורות, תסתכלו, ימירו את כבודם, את הכבוד שלהם, רגע, קיבלת את עשרת הדיברות, יש לך תפיסת עולם, שאתה הולך להנחיל לכל האנושות, מי באמת התפיסה, נו, עשרת הדיברות, צריך להסביר, כיבוד הורים, ויום מנוחה, ולא תגנוב, ולא תרצח, וכולי וכולי, אתה ממיר את הכבוד הזה, שהרגע קיבלת בהר סיני, במה? בשור אוכל עשב, אפילו רשי, הפרשן העל של התורה, מתעכב רגע ואומר, מה זה שור אוכל עשב? בלשון של רשי, אין לך מתועב ומשוקץ מן השור, בשעה שהוא אוכל עשב. או במילים שלנו, תסלחו לי, איכס. כלומר, הנה, הוא ככה מעלה גירה, הוא אוכל את, דמיינו איזה שור אוכל עשב, בזה אתה מחליף את עשרת הדיברות, גם כשאתה כבר טועה ומתבלבל, מה אתה מחליף במה? מאיזושהי תפיסה מאוד מתקדמת של אלוקים, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, התפיסה היהודית הקלאסית לאיזה חתיכת עגל זהב. ופה הרבה מאוד פרשנים שוב מבקשים איתנו לשים לב, כשאנחנו מתבלבלים בחיים שלנו, כשאנחנו עושים את עגל הזהב שלנו, יושב בספרד לפני כ-600 שנה, רבי יצחק ערמה, וכותב כך, אפשר ונאות, הוא אומר, לפרשו, על כלל רוע הבחירה האנושית, כל בחירה שלנו שאנחנו לא יודעים לבחור נכון, מתי אלמד לבחור נכון, זה לא, כנראה לא סתם להיט, אז הוא מבקש לפרש את זה על כלל רוע הבחירה האנושית, אשר ממירים כבודם האמיתי בעניינים החומריים, אשר השתתפו בהם אדם ובהמה, במה שאתה כמו הבהמה, כן, אתה רוצה אוכל, רוצה שתייה, רוצה שיהיה לך נוח, בדברים כאילו הבהמיים האלה, כשאתה ממיר את הכבוד האמיתי, באמת את הצלם האלוקים שבאדם. ומעניין שהוא אומר את זה, בכל פעם שאתה בוחר בין רמות מסוימות של דברים בחיים שלך, אתה אולי חוזר קצת לעגל הזהב. בדורנו, בארצות הברית, הרבי מלובביץ' הרבה לדבר על זה כמנהיג שעגל הזהב, טוב, אמריקה, דיבר הרבה על הכסף כעגל הזהב, ונהג לשאול, מה במרכז הבית שלך? העגל או עשרת הדיברות? הכסף או הערכים? את מה אתה עשה במרכז חייך? למה אתה באמת משועבד? סביב מה אתה בונה את הבית? היום קל להגיד קומוניזם, סטלין. נו, מישהו פה הולך אחרי סטלין? בכל דור צריך לחפש איפה אנחנו מתבלבלים ועושים את התקלה הזו, את עגל הזהב שלנו. אז אמרנו תחילה שלא היה להם זמן לחכות. הם רצו פתרונות מהירים, גם אם הם לא נכונים. אמרנו אחר כך, מה אתה מחליף במה? תסתכל את הרמה הגבוהה מול הרמה הנמוכה, קצת שכל. הנקודה השלישית, יש פרשנים שאומרים שהיא הכי חמורה כאן, היא אובדן הבושה. יש ממש פרשנים שאומרים, זה יותר חמור מהחטא, יכול להיות שכל אחד מהם היה הולך לאוהל שלו, ועושה שם איזה עגל זהב, בשקט, בלי שאף אחד יראה, יש לו איזה צורך לעבוד את עגל הזהב. ברגע שזאת התרבות המשותפת, את זה הם שמים במרכז קודם, הכיכר, זה פריים טיים, זה מדורת השבט, העגל הזה, זה אומר שהם אפילו לא מתביישים בכל מה שהם עשו, ואפשר לראות את זה גם בפסוקים, מתי משה באמת באמת מתרגז, והיא כאשר קרב אל המחנה, משה יורד מהר סיני, וירא את העגל ומחולות. הוא רואה אותם גם שמחים ורוקדים וגאים בדבר הזה, אז ויחר אפו, ואז הוא משליך את הלוחות, ואז הוא גם וישבר אותם תחת ההר. הרי משה ידע קודם, כבר אמרו לו, כשהוא היה למעלה על הר סיני, אפשר לדמיין את זה כמו מסך מפוצל, כן, בימינו, פה למטה, העם עושה את העגל, משה למעלה מקבל את התורה עם אלוקים. אבל כבר אמרו לו למעלה, הם עשו עגל. הוא עדיין לא שבר את הלוחות. כשהוא יורד ורואה, בלשונו של הפרשן האיטלקי, רבי עובדיה ספורנו, תראו מה הוא ראה. היו שמחים בקלקול שעשו. זה, כלומר, מה זאת אומרת? זאת התרבות שלנו. עגל הזה, כן, אנחנו גאים ושמחים שהחלפנו את עשרת הדיברות בדבר הזה. כולם פה, נשים, גברים, ילדים, מחנכים את הדור הבא שזאת זה האלוקים שהוציאו אותנו ממצרים, הדבר הפרימיטיבי הזה. ברגע שהוא וייר את העגל והמחולות, כשהוא רואה כבר סביב מה רוקדים, מה האקשן, מה הכיף, מה התרבות, מה כל הפידים מתארים, על מה, מה התוכניות החדשות, כן, על מה כולם משוחחים, אז הוא באמת שובר את הלוחות. אם היינו מסיימים כאן, זה היה די עצוב. בסך הכל זה מאכזב, זה הסיפור שלנו, זה לא סיפור של עם אחר, זאת ההיסטוריה המשותפת שלנו. אבל כאן מתחיל מהלך מדהים של פיוס, וזה באותה פרשה כדי לומר לנו שבחיים יש קלקול ויש יכולת לתקן. ואנחנו מכאן, מהשפל הזה, של עם שרוקד סביב עגל הזהב, עם שהרגע הוציאו אותו ממצרים לבשר לכל העולם את הבשורה של החירות ומוצא את עצמו עם העגל הזה, אנחנו ב-180 מעלות עולים על מסלול אחר, לא רק שמתקנים, מגיעים למציאות עוד יותר גבוהה ממה שהיה קודם, לפני הקלקול. וגם כאן ננסה, סליחה על השטחיות, כן, אנחנו במסגרת ככה מצומצמת, הפרשה הזו מאוד עמוקה, אבל ננסה לתת מאפיינים, לתת סימנים גם בפיוס, וזה רלוונטי גם לפיוסים בחיינו, ביכולת לתקן, להשלים, לתפור את מה שנקרא והתקלקל. אז העיקרון הראשון, המרגש שהפרשה מבשרת עליו, הוא שיש יכולת לתקן. יש סליחה בעולם הזה. יש שורה של פסוקים יפהפיים בפרשה, שאומרים, גם אחרי נפילה כל כך קשה, אפשר לקום. תחילה נאמר, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. זה ממש כמו יחסים אינטימיים. אלוקים חשב להשמיד את העם, כעס מאוד, נעלב, וזה הכל בפעלים אנושיים, ואז הוא ניחם על הרעה, ניחם כלומר התחרט. ומה קורה למחרת? ואם ממחרת, גם פסוק מרגש, ואם ממחרת, ואומר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אעלה אל השם, אולי אכפרה בעד חטאתכם. אתם עשיתם מה שעשיתם, אבל אני מנסה שוב, אני עולה שוב להר סיני, אני רוצה לכפר. הרבה מהפסוקים האלה שמופיעים בפרשה שלנו, גם י"ג מידות של רחמים, מלווים אותנו ביום כיפור. יום כיפור כל שנה ממש מתכתב עם הפרשה הזו, כי בסוף, עוד מעט, טוב, זה בלי ספוילרים, בסוף מחלו לנו, כן? אז משה רבנו ירד עם הלוחות השניים ביום הכיפורים, יום של סליחה ומחילה וכפרה עד היום, כי זה אפשרי, כל פעם מחדש. ואכן זה קורה, תראו, זה הפסוק אולי המכונן שמבשר על כך שאפשר לתקן בחיים האלה. ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. יש פה חידוש בעולם. אם תרצו, זה הסקופ הכי גדול מכל הסקופים. אפשר לתקן. הזמן כל הזמן מתקדם קדימה, מתברר שיש בעולם תשובה, תיקון, ואפשר כאילו לעשות undo, כמו שאתה מקליט בוורד ורוצה רגע לעשות rewind, הזמן יכול ללכת גם אחורה. זה מודל. אנחנו רואים כאן מודל לזה שאפשר לתקן. ממש בימים אלה, נתקלתי בדוגמה של ניסיון לתקן ולחפר, אינני יודעת אם זה אפשר, על השואה, על מלחמת העולם השנייה. מתברר שיש צעירים גרמנים, לא רק אנטישמיות יש בגרמניה, לא רק BDS, יש צעירים גרמנים שבאים לכאן, לשנת התנדבות, הם צאצאים של נאצים. סבא שלהם וסבתא שלהם היו פעילים אקטיביים במפלגה הנאצית ועשו דברים נוראים בזמן מלחמת העולם השנייה. הנה דוגמה לבחורה כזו שמגיעה לכפר המפורסם עלי נגב בדרום שהקים האלוף המילואים דורון אלמוג, כפר שיקומי לצעירים, מתנדבת שם בכוונה במדינת ישראל עם העם היהודי. הגיעו לשם ניצולי שואה, לטקס מיוחד לפני כמה ימים, והנה מה שהיה ללין לומר להם, שני הסבים של לין שמדברת פה, היו מעורבים אקטיבית ברצח של יהודים. הנה.
I'm so sorry for that happened, and I want to ask you for forgiveness for my family and my nation did to your people. I know that I'm not responsible for what happened and for the past, but I feel responsible for here and now, for the present and also for the future, that something like this ever happens again. And that's also one of the main motivations why I'm here and why I work with disabled Jewish children in Adi. I just want to let you to know that I'm a friend of Israel. I love you, I love your people, and it's such a big honor to be here, and I don't want to be silent anymore in front of anti-Semitism and also modernist anti-Semitism, because it's rising again and again, especially in Germany.
אלה הדברים של לין, אני חושבת שצריך לשמוע וגם להשמיע אותם בכל רם, גם בישראל, גם בגרמניה, בעולם כולו. אז אנחנו מדברים קודם כל על הבשורה שמיד אחרי חטא העגל ואחרי שמשה עולה ומתחנן ומבקש ולומד את הסוד של הסליחה, אנחנו מתבשרים על היכולת לעשות זאת. אגב, חזל אומרים לנו שכל מעשה העגל לא בא לעולם, אלא כדי ללמד אותנו שזה אפשרי, את היכולת לסלוח. גם אותנו, בני האדם. אם אלוקים סלח על חטא העגל, יש פה באמת מסלול שיכול לעזור לכולנו. עכשיו, בואו נהיה כנים. נאמר שזוג מתחתן, ומתחת לחופה יש לבבות ונצנצים וקופידון ומה שתרצו, והכל מקסים. ואותו זוג, אנחנו פוגשים אותם אחרי 15 שנות נישואים. 20, 40. אחרי שהילדים נולדו ובגרו, ואפילו התחתנו בעצמם. ואחרי משכנתה, ומעברי דירות, ועבודות. ועברו את כל מה שעברו ביחד, כולל הקורונה, שזה אתגר גם לזוגיות. קורונה מאתגר את הכל. איפה הזוגיות שלהם יותר חזקה? איפה יותר בשלה? איפה יותר אמיתית? נכון, אין את הנצנצים של החופה, הם גם לא נראים אותו דבר. אבל ברור לנו שהיא חזקה יותר אחרי כל מה שהם עברו, והם עברו. הם בטח רבו והשלימו וגם למדו את הסוד של הריב ולהתפייס. כלומר, חטא העגל מאפשר לנו פעם ראשונה לראות שיש בעולם הזה ירידה לצורך עלייה, וכשאתה יורד, אתה אחר כך עולה יותר גבוה. או במילים, סלחו לי שזה נשמע קצת ככה, יועצי זוגיות, אחרי המשבר, הקשר מתחזק. דמיינו, פרשננו, מבקשים שנדמיין חבל קרוע, בהתחלה הוא חבל רגיל, ואז הוא נקרא, כן? ואז אנחנו קושרים אותו מחדש. בנקודה שבה הוא שוב קשור, הוא מאוד מאוד חזק. יהיה לנו יותר קשה להתיר אותו אחר כך. כך בדיוק הקשר והיחסים בין עם ישראל לבין אלוקיו, וכאמור, יש כאן מודל לקלקול ותיקון. דווקא העובדה שהייתה מריבה, וידענו לצאת מנה ולקשור מחדש, חיזקה את הקשר. אנחנו ממשיכים עכשיו, אתם יודעים איך עם ישראל ממשיך במדבר, זה הרי כל כך סמלי, כל כך יפה. הם ממשיכים עם הלוחות השניים, עוד מעט נקבל אותם, עם הלוחות החדשים, אבל מה עוד הולך איתם? מסופר לנו שלוחות ושברי לוחות מלווים אותם 40 שנה במדבר. אנחנו נראה גם את שברי הלוחות. מכל מריבה יש לנו את שברי הלוחות וגם את הלוחות השניים, את בשורת הפיוס, ולוקחים איתנו למזכרת גם את כל מה שקרה. כך שהקשר מעכשיו יהיה חזק הרבה יותר אחרי שלמדנו את הסוד הזה. אבל איך בעצם אנחנו מקבלים את הלוחות השניים? יש פה בעיניי דרמה בכך שאין דרמה. לוחות השניים ניתנים אחרת לגמרי, וכאן אפשר לדבר על בשורה של פנימיות, של צניעות, של אינטימיות, של פרטיות. אנחנו מדברים המון על פרטיות בפרשת פגסוס, שחדרו לפרטיות שלנו. אבל אנחנו, בלי קשר לעניין החמור הזה, אנחנו מפרים את הפרטיות של עצמנו שוב ושוב. אנחנו חיים בעידן שבו צריך לשתף את כולם בהכל. הכפתור הכי משמעותי, אם הייתי צריכה לסמל איזשהו כפתור שמאפיין את הדור שלנו, זה הכפתור של share, של תשתף. אם פעם הייתה לזה משמעות רגשית, כן, do you want to share, לספר את זה למישהו, היום זה share לכל העולם, תמיד, כל הזמן, בכל שעה, בכל הפלטפורמות, ותמורת צומי, בתגובה תביאו לי לייקים ואגודלים וסמייליז ולבבות, כן? המעמד של הלוחות הראשונים היה מאוד פומבי. זה היה בפרסיה, זה היה, שוב, בשיא הרייטינג שאפשר. כל עם ישראל היה שם, גברים, נשים, ילדים, חיות, רכוש, הכל הכל התקבץ סביב הר סיני, והעולם כולו בעצם קפת דמם כשהלוחות ניתנו. זה היה מעמד מאוד מרשים, מלא בניסים, קולות, ברקים, רעמים. מופיע שם הביטוי המיוחד, רואים את הקולות. עם ישראל, איך אפשר לראות את הקולות? מתוארת שם אש, והמון המון דברים באמת של, שמאוד מאוד מרשימים. ראינו מה קרה. עכשיו זה עובד אחרת. את הלוחות השניים, שהם אלה שמלווים אותנו עד היום, זו הברית הנצחית שלא הופרה, אנחנו מקבלים אחרת לגמרי. זה לא אנחנו, זה רק משה רבנו. כלומר, יש פה שינוי מוחלט של כל התפאורה ושל כל המוזמנים. הפעם עושים את זה אחרת. זאת אמירה. שימו לב איך אלוקים בעצם מבקש ממשה לבוא אליו הפעם. ועלית, רק אתה בלשון יחיד, קודם אמרנו שכולם צריכים לבוא. ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר, הכי אינטימי שיש, אני ואתה. גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא, אנחנו לא מזמינים גם אותם. ואז, ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, כמו הראשונים. וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. הפעם זה רק אני ואתה. אנחנו בלי כל הייתי אומרת, הטקסיות, בלי כל הפומביות הזאת. וכשאנחנו מדמיינים את מעמד הר סיני, אם אני אגיד לכם לחזור רגע לגן ולדמיין, אתם תגידו, כולם באו. הלו. הציור ההוא של הגננות הוא מקסים, אבל זה המעמד שנכשל. מי מדמיין, מי מצייר את מעמד הר סיני בתור משה עולה לבד וכולם באוהלים שלהם? עובדה. ושוב רשי, הפרשן הקלאסי, עוזר לנו להבין את הדברים. תראו איך הוא כותב. הראשונות, על ידי שהיו בתשועות וקולות וקהלות, תראו איזה תיאור, גם התשועות, בחיות כפיים, גם הקולות וגם הקהלות, הקהל, כן? שלטה בעיניים רע. אין לך יפה מן הצניעות. רשי אומר לנו שאם אנחנו באים לכרות ברית אמיתית, נצחית, היא צריכה להיות יותר שקטה. אחרי מעמד הר סיני ההמוני, אנחנו זוכים למעמד הר סיני פרטי. כל כך רלוונטי לימינו, בפרט ביחסים ארוכי טווח, שוב, משמעותיים. אם זה בחינוך ילדים, האם הילד שלי הופך גם למסחטת לייקים? כל דבר שהוא עושה, אני מצלמת ומתעדת, ואז בעצם את הרגעים היפים שלו אני מפספסת, כי צילמתי, ואת הרגעים הלא יפים אני מהר מוכל לו את הדמעות, כי זה לא פוטוגני, ומחפשת רק איך להשוויץ לכולם, או להראות לכולם כמה טוב לו, וכמה כיף לו, ואיזה בגדים חדשים, וכמה הוא חגיגי לפני השבת או החג וכולי. הרי יש משפט מפורסם שכשהייתי נערה, כשרצינו להישמע חכמים, הייתה מין שאלה פילוסופית שהיינו שואלים, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שמע, האם הוא באמת ישמיע קול? שאלה מפורסמת, אם איש לא שמע, האם היה שם סאונד? מבחינת, האם היה איזה תוקף? היום צריך לשאול, אם שתי נערות הלכו לקניון ולא העלו תמונה, האם הן באמת הלכו? האם הייתה פה הליכה לקניון? כלומר, האם עשית ולא פרסמת ולא שיתפת? האם בכלל עשית? ואנחנו יודעים שזה לא נכון, אין דבר, אתה לא הולך למסעדה בלי, זה לא קורה, זה לא קיים. ההבנה שמה שבאמת באמת קורה בטווח, בארבע העמות הפרטיות של האדם, זה הסוד הגדול, אני חושבת, שאנחנו מקבלים לקראת סוף הפרשה, ולקראת סוף התיקון של חטא העגל, אגב, שהיה חטא כל כך פומבי, כל כך המוני, אז דברים שהם אולי לא שייכים לכל העולם, הם באמת באמת שייכים לנו. אני רוצה לסכם את המסע הקצר שעשינו עם החטא ועם התיקון. ושוב, הדברים נכונים תמיד על יחסים בינינו, אם זה זוגיות, אם זה מערכות יחסים אנושיות, בכל באמת שבר שגם רוצים לתקן אותו. התחלנו בשלושה דברים שצריך להיזהר מהם. הראשון זה הרצון להיות מעודכן על, לפעמים אנחנו מעדיפים את המהירות והזמינות על פני האמת. וראינו דוגמאות, לא היה להם כוח לחכות למשה, יאללה, נעשה משה קל יותר. הנקודה השנייה היא, כמובן, אובדן הבושה. דיברנו על כך שבעצם יותר חמור מהחטא זה העובדה שהם איבדו את הבושה, ודיברנו גם על הנקודה של סדרי עדיפויות בחיים שלנו, את מה אתה מחליף במה, איך אתה מחליף את הכבוד הזה בעגל זהב, וזה שאתה עושה את זה בלי להתבייש מול כולם, אפילו לא באופן פרטי, זה כבר התרבות. ברגע שזאת כבר התרבות של כולם, אז הלוחות נשברים מידי משה. אבל מיד ראינו איך אפשר לייצר בעולם הזה סליחה ופיוס ומכילה. זה אפשרי. אנחנו מדברים על 40 יום של תחנונים של משה רבנו. מי שרוצה שיעמיק בפרשת תצווה ויראה את הדברים. ראינו שיש סליחה בעולם. ראינו שאחרי משבר הקשר מתחזק, זה אפשרי. החבל שקושרים אותו שוב הוא חזק יותר. ולסיום ראינו שמה שלא שיתפנו בסטורי, אולי אמיתי ונצחי יותר. מאחד לכולנו ללמוד מתוך הפרשה הזו, לקחת דברים אל תוך חיינו, שלא נקים יותר מדי עגלי זהב, ואם חלילה כן, אז נדע גם לתקן את זה. תודה רבה שהייתם איתנו, פרשת תצווה בקטנה, שבת שלום, ולהתראות, ביי ביי, להתראות בשבוע הבא.